השאלה היא איך באמת להבין את הדברים. אז למעשה המהרש"ל במקום והמהרש"א במקום, שניהם כבר עמדו על הדברים, זה פלא הרי גדול מה שמסופר פה. מה, הגוי הזה היה טיפש? הוא חשב שיבוא רבי יהודה בן זתירה ויגיד לו עצה נגד היהודים. היהודים זה אחים שלו, ממתי יהודי מדבר נגד יהודי? אז ממילא מסתום הוא לא היה קונה את הלוקש הזה בכלל. איך רבי יהודה בן זתירה משכנע אותו לגשת לבקש מעליה? אז לכן המהרש"ל, זה על אותו בסיס המהרש"ל מתקדם על גביו. הביור הוא כזה, הוא מגיע לרבי יהודה בן זתירה ואוחז שגוי יכול לאכול קורבן פסח. הוא רק הבין שגוי משופרה דשופרה לא יכול לאכול. לאכול סתם קורבן כן, אבל לא מהחתיכות הראויות המשובחות. וכך הוא באמת אומר לו, המקרה היה בענקה וכאכיל נא משופרי שופרי. מה, אנחנו מצאנו שיש חתיכה טובה יותר, חתיכה פחות טובה? ביהדות זה לא קיים. אבל אצל הנוכרי זה היה התפיסה שלו. כנראה שלא יהיה חיכוכים, אז ככה הסבירו להם. גוי יכול, אבל לא מהמיוחד. בסדר. הולך רבי יהודה בן זתירה ואומר לו, בדיוק הפוך. אתה חשבת שאתה עובד על היהודים, היהודים עבדו עליך. הם ידעו שאתה גוי. כל התחפושת לא הצליחה לך. ולכן נתנו לך, מה נתנו לך? חזה קצת, שתי קטונות. אם היו נותנים לך מעליה, סימן שמבינים שאתה יהודי. אם אתה לא מקבל מעליה, אז הם מוכנים שאתה לא יהודי. כי את החלק הטוב, העליה, זה נותנים רק ליהודים. שנה הבאה הוא מגיע ועומד על שלו. אני יהודי כמו כולם, אז אני רוצה מעליה. ואז בדקו ומסו. מה מסו? אני לא יודע. אבל למה יתארגו אותו על סמך מה שמסו? מסו שהוא אכל לי, נו אז מה, אז הוא אכל, מה העוול הגדול? אז למעשה תוספות כבר מקדים ושואל, למה רבי יהודה בן זתירה עצמו לא מגיע לירושלים? הוא צריך לעשות לו תרגילים? שיבוא לירושלים ויצביע, הנה אתם רואים, זה הגוי הזה, ויצפטו אותו, בשביל מה צריך את כל זה? אז תוספות אומר שלושה תירוצים. תירוץ ראשון, ורבי יהודה בן זתירה שלא עלה לרגל, יש לומר שלא היה לו קרקע. או, אתה צודק, אבל זה תוספות אומר. מיד. או, זקן היה שאינו יכול להלך ברגליו, ופטור מפסח כמו מראייה. אינמי, נציבים חוץ לארצים, כדי מוכח בספרי, וכו'. אז אנחנו קראנו את תוספות כדי לדעת שיש כזה דבר בסוגיה. המשנה למלך כבר בפרק א' מהלכות חמץ ומצה הלכה א', מתקשה מאוד בדברי תוספות, אין לו שום מושג מאיפה תוספות לוקח את הדברים, וכמוהו כל האחרונים בעקבותיו יש להם קושיות על התוספות. איפה מצאנו כזה דבר שמי שיש לו קרקע, אז יש לו כמעט פרוסבול? מה פתאום לקנות את זה בקרקע? חוץ מזה הוא לא מזכיר, אבל אני חושב שזה סתם נכון. ואם זה תלוי בקרקע, יש יהודי שאין לו קרקע בארץ ישראל. הרי כידוע לכל אחד יש דפוס להיקבר בארץ ישראל, ויש לו דלת אמות, זה הדין הפשוט שלכל יהודי יש דלת אמות בארץ ישראל. אז מה זה שאין לו קרקע? או זקן היה. זקן, יש בגמרא דבר כזה, שמי שלא יכול לאכול כזית, לא ממנים אותו על החבורה, הוא לא מצטרף. אבל פה לא כתוב שהוא יכול לאכול טוב מאוד, אלא הוא לא יכול להלך ברגליו. ממתי ראינו שהילוך רגליים נוגע לקורבן פסח? דבר שלישי, תוספות בא ואומר, נציבים בחול, ואם זה בארץ? מה אתה רוצה להגיד? שזה רחוק, וזה דין של מי שנמצא בדרך רחוקה, אז זה לא נוגע לחוץ לארץ. יש מרחק, שמהמרחק הזה אנחנו עוד נלמד, אז אתה לא חייב בפסח ראשון, אתה לא עובר קראת. אבל מכאן ועד לבוא ולא... בקיצור, כל דברי התוספות האלה הם פלא גדול, וכך גם מציין המשנה למלך, והובא פה באחד ההגאות, הוא מציין את הסוף שלה, וסיים בזה הלשון. סוף דבר, דברי תוספות אלו מתחילתם ועד סופם צריכים אצלי תלמוד. אבל באמת המשנה למלך לא מסע פשט לדברי תוספות, אבל זהו הבסיס להבנת הסוגיה, מעבר למה שאנחנו יכולים להתקדם. כמו כן, נשארנו בעלי חוב, למה הרגו אותו? בסדר, אכל קורבן פסח. אבל כמו שכבר דיברנו כמה פעמים, שבבן נוח, אזהרתו זוהי מיתתו. ההבדל בין יהודי לבין נוח, יהודי, אין עונשין, אלא אם כן מזהירים. אז מה, הורגים על מי שמתחזה, אוי וזוי. אנחנו תמיד מתחזים. זה אומר, נו, אז מה? אז מה אם הוא אכל בשר? הורגים בשביל זה, מה זה רוצח? הוא לא שחט את הבהמה, הוא רק אכל מהבשר, שחט מישהו אחר. אלא מה? כמו שאתה אומר, כי מדובר על בן נוח, ובן נוח נאמר כל בן נחר לא יאכל בו. אז אם נאמר לא יאכל בו והוא אכל, אז הרתו, זוהי מיטתו, זה דין בבן נוח. לא כמו אינמי, ככה מביא המנחת חינוך במצווה י' ד'. יש כאלה שרוצים לבוא ולומר שהביור הוא מכיוון שאותו נוכרי, הרי למעשה איך אתה אוכל קורבן? אז הדין הוא שזה ממון גבוה, לפחות אחרי זריקת הדם, ומשולחן גבוה כבחו. התורה מזכה אותך באכילת הבשר. ממילא אותו שהתורה לא זיקתה, אז הוא גזל מהקדש. והרי בנוח שגזל חייב מיטה. אז שוב, מצד הגזל שבו הוא התחייב מיטה. כך או כך, מצאו מה שמצאו והרגו אותו. יש עוד פשטים מיניהם. אומרת הגמרא. זה מה שאומר. כן, כן, אני מבין שלא, אבל זה היה באטליה. כי מי שעלה לרגל לא יכול לא לעשות קורבן פסח, זה קרט. אז אין לי אהבה מן הכזאת. אומרת הגמרא, רב כהנא חלש. רב כהנא היה חולה. שדרו הרבנן לרב ישוע בן דרי דרב אידי, אמרו לי זיל בדוק מי דיני. שדרו את רב ישוע, את רב ישוע ברי דרב אידי, כדי לדעת מה מצבו, מה שלומו של רב כהנא. אתה אשכח את דנח נפשי, הוא מגיע ורואה שהוא כבר מת. קרי ללבושי ועדרי לקרי לאחורי. הוא קרא את הלבוש שלו על סמך הגמרא במועד קטן, כאשר מגיע תלמיד אצל רב ומצאו שהוא מת. ועדרי לקרי לאחורי, ולקח את הקרע, הפך את החולצה לאחוריה, כדי שלא יראו את הקרע, הוא בכי ועתי והגיע בוכה. אמרו לי נח נפשי. אמר לו, ענה לא כאמינה. למה? הוא מוציא דיבה וכסיל. אני לא אמרתי את זה. למה אני לא רוצה להוציא את זה מהפה שלי? כי מוציא דיבה וכסיל. למה אני צריך לספר שהוא מת? זה בשורה רועה. דיבה זה לא דיבה. ויוצא דיבתם רע אל אביהם. הוא לא שיקר. הוא אמר אמת. אבל קראו לזה דיבה, למה? ושאתה נותן ריח רע, אתה גורם, אתה מספר דבר רע. אתה יוצר את השמועה בעולם. וזה לא אתה. הוא לא רצה להיות כזה. לכן אומר המרשה, למה הוא שם את הבגד לאחוריו? כי אם הוא היה מגיע עם הבגד קדימה, אז כולם רואים שהוא קרא קריאה על רב כהנא. נו, אז זה בדיוק כמו להזיק בפה. אז הוא סיבב את הקרע, בא לפניהם, עצוב מותר לו להיות עצוב, והם פועדו, זה לא הגמרא היחידה. כמה וכמה פעמים, וגם במועד קטן עוד נראה את זה, שהם לא רצו להוציא מהפה שלהם שמישהו יצא מן העולם. אז אמרו כל מיני תשובות אחרות. לא, אז נותנים רמז שבזה יודעים, אבל לא מוציאים, כתוב את זה על רבי ועוד, לא, לא מוציאים מהפה כזה דבר.
כן, אבל ברגע שאני הולך עם הקרע מקדימה,
זה אומר המרשה.
אז כל השאלה הייתה...
אבל זה כאילו להגיד בפה.
השאלה הייתה נמנעת.
נו, לשאול מותר, הוא לא רוצה לדבר.
אז הוא לא יתראה כלום, זה כבר היה...
הוא המבשר, המבשר. אז הוא לא רצה להיות המבשר. אומרת הגמרא, אתה צודק, זה דיבה פסיק רע, זה לא דיבה רע, זה לשון הרע. כן, דיבור רע. אומרת הגמרא, יוחנן חקוקה, אברשי אומר שזה כינוי לשם האיש, חקוקוי. הרבינו חננאל אומר שחקוקאי זה סופר. הרי בתוספות מביא שזה עיר בארץ ישראל, כמבואר בספר יהושע. כך או כך, רבי יוחנן חקוקאי נפק לקרייתה. יצא להסתובב בכפרים, לראות מה עם הסחורה, איך השנה הגידולים גדלו. כי עת אמרו לי חיטים נעשו יפות, אמר להם שעורים נעשו יפות. שואלים אותו מה מצב החיטים, אז הוא אומר, תראו, השעורים השנה משהו. ומזה הם הבינו מה מצב החיטים. אמרו לי, צא ובשר לסוסים ולחמורים. דכתיב השעורים והטבל לסוסים ולרכש. מה? מה אתה מספר לנו על המאכל בהמה? שאלנו אותך מה עם החיטים. אומרת הגמרא, מה יבל אלינו, מה הוא רוצה? הרי מוציא דיבה הוא כסיל, הוא לא רוצה לחשב כסיל. אז מה הוא רוצה? הוא רוצה להגיד להם שהם יבינו את הרמז. עונה הגמרא, השתקד נעשו חיטים יפות. יכל להגיד להם, שנה שעברה החיטים היו יפות. הנה מי, עדשים השנה נעשו יפות. הכוונה היא לענות במאכל אדם ולא במאכל בהמה. התביעה עליו, אבל למה הוא אמר במאכל בהמה? אולי זה המושג התלמודי, טענו חיטים והודה לו בשעורים. מה זה נקרא והודה לו בשעורים? למה לא כתוב טענו חיטים והודה לו בעדשים? כי טענו חיטים והודה לו בעדשים זה במין הטענה. הוא שואל אותו במאכל אדם ועונה במאכל אדם. טענו חיטים ועודה לו בשורים, אני שואל אותך על מאכל אדם, מה אתה עונה לי במאכל בהמה? זה לא מן הנידון. ממילא זה היה הטענה על הדיבור שלו. מספר את הגמרא, רב בר אחוה דרבחיה ובר אחתי, רב היה גם בן אח של רבחיה וגם בן של אחות של רבחיה. רבחיה היה אח של אבא שלו מאבא, והיה אח של אמא שלו מאמא. דהיינו, אמא של רבחיה המשותפת עם האבא המשותף, הם בעצם נולד להם קודם, לזה נולד את רב, לזה נולד את חייה. למה את זה? את האחות. אומרת אגמר, כי סליק לאטם, כידוע רב חייה ובניו עלו לארץ ישראל. כשרב עולה לארץ ישראל, אז דבר ראשון כנראה הוא בא אל הדוד, לפגוש את רב חייה. אמר לי, שואל אותו רב חייה, הדוד שלו, איבו קיים, ולפי הבנת רשי הוא שואל אותו, אבא שלך, אח שלי, קיים? אמר לי, אמא קיימת? עד שאתה שואל על אחיך, למה אתה לא שואל על אחותך? אמר לי, אמא קיימת? שואל אותו, תגיד לי, ואחותי חיה? אמר לי, איבו קיים? עוד לא עניתי לך עם אח שלך קיים, מה אתה שואל על אחותך? ובזה הוא רמז לו, שבעצם לא זה ולא זה קיימים. רש"י מביא פירוש נוסף, שהוא ענה לו באמת כפשוטו. הוא שאל אותו, אבא קיים? אז הוא אומר לו, אמא קיימת. שואל אותו, זאת אומרת, אחותך חיה. שואל אותו, אחותי חיה? אז הוא אומר לו, אח שלך חי. אז רש"י אומר, אם זה כך, אז מה, הוא שיקר עליו? אי אפשר להגיד שכדי לענות ולא לחשב לכסיל, היה מוכן להוציא שקר מפיו. המעניין, תוספות במקום מביא את פירוש רבינו חננאל, שהוא לומד שהשאלה הייתה על הסבא. דהיינו, רב חייא בא ושואל על אבא שלו, אבא שלי חי? אז הוא עונה לו, אח שלך חי, אבא שלי חי. שואל אותו, אמא שלי חיה? אז הוא אומר לו, אמא שלי חיה. אבל בגרסת הספרים זה לא מופיע ככה. הרי לפנינו קודם שאל על האבא, הוא ענה על האמא, על האמא הוא ענה על האבא. אז הביאור הוא כזה. הוא בא ושאל אותו, תגיד, אבא שלי, הסבא שלך חי? אם הוא היה עונה לו מצד אבא שלו, הוא יכל להתבלבל ולחשוב שהוא באמת עונה על הסבא. אז הוא עונה לו, עד שאתה שואל מה שלום אבא של... מה שלום אבא שלך, תשאל מה שלום, או שהוא ענה לו, אמא שלי הכל בסדר, אחותך 100%. אז הוא שואל אותו, תגיד, ואמא שלי מה מצבה? הוא הבין. אז הוא אומר לו, אח שלך, רב חייא, אבא שלי, איבו, אבא שלי מצב מצוין. אז הוא מבין שגם האמא לא קיימת. למה את השורה התחתונה, מה הפתורה שהוא קיבל? שלפני זמן הרבה, אבא ואמא או אח ואחות אינם בני החיים. אמר לי, לשמי חלוץ לי מן עליי. אומר רב חייא לשמה שלו, תוריד לי את הנעליים, והולך כלי אחריי לבית המרחץ. לבית המרחץ לא הלכו כל יום. אני מניח שלבית המרחץ הלכו פעם או פעמיים בשבוע. מים זה דבר יקר וכו', זה לא היה מעטים שבכל יום. ממילא הוא בא ואומר לו, א', תוריד לי את הנעליים, ב', אפילו שזה לא הזמן שאני רגיל ללכת לבית המרחץ, עכשיו אני רוצה ללכת לבית המרחץ. וכל זה למה? להורות הוראה לתלמידים. שמע מן התלת. מהמעשה הזה אנחנו לומדים שלושה דברים. א', שמע מן האבל אסור באמירת סנדל, באותו רגע שהוא קיבל את השמועה, אז עכשיו חלים עליו דיני אבלות. וכיוון שחלים עליו דיני אבלות, אז הוא צריך לחלוץ נעליים. במה עוד הוא יבטא את האבלות? אולי הוא גם עשה קריאה ולא מבואר בגמרא. אבל ברמה העקרונית, הורדת הנעליים זה הביטוי לאבלות שלו. ושמע מן השמועה רחוקה אינה נוגעת אלא יום אחד. הרי הבשורה היא בשורה שלאחר 30 יום. מאוד מקובל גם בזמננו, שאם יש אחים בחוץ לארץ וכדומה, אדם מבוגר וטרחה גדולה לגרום לו לשבת שבעה וכדומה, אז מודיעים אחרי 30 יום, וממילא כדין שמועה רחוקה אינה נוהגת אלא יום אחד. החידוש הגדול, ושמע מן המקצת היום ככולו. הרי מה הוא אומר לו? תוריד לי את הנעליים, ומשפט הבא, לך תארגן את המוצרים שנוכל לצאת לבית המרחץ. אדוני, שב באבלות, תצטער קצת, שמעת אף שלך, אחות שלך אומר, ודאי, אני אצטער, אבל אסור להכשיל את התלמידים. התלמידים צריכים לדעת דבר אחד, ששמוע רחוקה, הדין שזה רק ליום אחד, ותמיד יש לנו כלל מקצת היום ככולו, אז ממילא צריך לקחת עכשיו את הדברים, וללכת שלא מן המניין, לבית המרחץ, כדי שלא יצא תקלה בהלכה. אומרת הגמרא, ההוא דאמר דונו דיני, כל דבר שהיו מתווכחים אותו, אין שום בעיה, את ההמשך בבית הדין. לא מוכן, כל ענייני מקח ומקח, בבית הדין.
מה הקשר של התבילה לאבלות, ההליכה של בית
המרחץ? זאת אומרת שאבל עקור ברחיצה, אז אם הוא רחץ, סימן שכבר נגמר האבלות. זה הלכה לדורות. אומרת הגמרא, וש... למה לא? אני לא יודע, כי בדרך כלל אצלנו זה היה הפוך. תמיד אמרו שמייסה זה הדרך הכי טובה ללמוד הלכה. זה משהו אחר, זה המשנה אומרת, צריכים מייסה לסתור. הגמרא שואלת תמיד, האם המאפה במשנה הוא לסתור את דברי התנא? זה גם נכון, אבל זה היה מאוד מקובל. מה שהרב מתנהג, ככה לומדים הלכה. אז זה לא פעם, כל השאר כבר נשמע מן הכלל. טוב, אומרת הגמרא, העודה אמר דונו דיני, כל דבר שהיו מתעסקים איתו מפה ומתן, דונו דיני, אקח אותי לבית הדין, שם אנחנו נדבר. אמרי ישמע מן המידן כעתי. אומרת הגמרא, כנראה שהוא משבט דן, דכתיב דן ידין אמרו כאחד שבטי ישראל. וככה מסביר המהרש"א פה, שבעצם הוא אומר, מבואר כל איש ידמה במעשיו לברכת אותו השבט, ולדן ניתן מהשבטים ברכה בו, שינקום להעמיד דבריו על הדין, שנאמר דן ידין עמו, כמו שמצינו בשמשון, שמה שברך אותו יעקב להתקיים בו, ואז אולי צריך לקרוא את הפסוק, דן ידין עם עמו, כל דבר בבית הדין. העוד היה וכאביל ואמר, עקיף ימה עציס נדבירתה. תמיד היה מדבר בעיירה, אני בעזרת השם כשירחיב את הווילה שלי אני בונה על חוף הים, את הארמון שלי אני עושה על חוף הים. פירוש נוסף רש"י מביא, אפיסני זה מלשון סנה. הוא היה מדבר שהסנה שגדל על חוף הים, הקוצים הנמוכים, הם יותר יפים מהבירתה, מהערבים הגדולים שבלבנון. אדם שנמשך לים, תמיד מבלה בים, קומע לים, נגיד ככה. בסקו והשכחו, זה מזבולון קעתי, דכתיב זבולון לחוף ימים משכון. כל הגמרות האלה זה בעצם, זה גמרה אחרי גמרה. הכל התחיל מאותו כהן שאמר שנתנו לו מלחם הפנים כזנב על התאה. הגמר בדקו אחריו ומצאו שמץ פלפול. למה? הוא דיבר לא טוב. אבל אחרי זה הבאנו את המייסי עם הנוכרי, שגם הוא עשה פעולה כזאת שגרם שיבדקו אחריו. ולכן הגמרה ממשיכה על אותו המשקל. הוא מעשה מעשה של בודקים אחריו, וגלים שהוא משבט דן, הוא בודקים אחריו. כל אדם שעושה פעולה כזאת שמעוררת בדיקה, זה מה שקורה. אומרת הגמרא, וכאן למעשה מתחילה הסוגיה. והשתה, ועכשיו, וקיים לן דכולן מה אור אור טעו. אחרי שכבר הגענו למסקנה, שעליבא דכולן מה שכתוב במשנה, אור ל-14 בודקים את החמץ, הכוונה היא ליל 14. אז מתי אנחנו עושים בדיקת חמץ? בלילה שלפני י' ד'. וזה גוף השאלת הגמרא. באה הגמרא ושואלת, והמיך דיבל לרבי יהודה ובן לרב מאיר, הרי חמץ אינו אסור אלא משש שעות ולמעלה, ונבדוק בשיט. והגמרא משואלת שאלה פשוטה. במשנה הבאה דף י' עמוד ב' תהיה מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה, מתי אסור לאכול חמץ בערב פסח? דעת רבי יהודה משעה חמישית, דעת רבי מאיר משעה רביעית. המחלוקת, כמה טעות אדם יכול להגיע. אנחנו חוששים ליום המעונן, רבי יהודה אומר יש סטייה של שעה, רבי מאיר אומר עד שעתיים, יכול להיות סטייה, בסדר. אבל הליבה באמת, מתי באמת אסור באכילת חמץ? משעה שישית, זה סוף שש, תחילת השבע. שואלת אגמר, אז בשביל מה לבדוק חמץ בלילה לפני?
מה הקשר בין הבדיקה לזמן
אכילה? בשביל מה בודקים? מה עושים? בשביל מה בודקים? אז בשביל מה בודקים? שלא יהיה חמץ. מתי מבארים את החמץ? לשאול לך, מתי מבארים את החמץ? בסוף השעה השישית, נכון? אב צריך לדאוג שלא יהיה חמץ. זה שואל את הגמרא. הרי כל הבדיקה זה כדי שלא יהיה חמץ. ומתי צריך שלא יהיה חמץ? בסוף שעה השישית. אז למה שלא נבדוק חמץ בתחילת שעה השישית ותשרוף אותו בסוף השעה ואין לך חמץ בבית? זה כבר מבואר באחרונים, שכוונת הגמרא לשאול, זה לא שבאמת הבדיקת חמץ לוקחת רבע שעה או חצי שעה, כל אחד לפי מה שהוא רגיל. אם הבדיקה אצלך לוקחת 5 שעות, אז תתחיל 5 שעות קודם. אבל למה בלילה קודם? זוהי שאלת הגמרא. מטרפת הגמרא, וכי תימא זריזין מקדימים למצוות, מה תגיד לי? שזה פעולה של זריזין. כיוון שיש לנו כלל בכל התורה, זריזין מקדימים למצוות, אז אנחנו מקדימים ובודקים מהלילה. אומרת הגמרא, אם ככה, אז נבדוק מצפרה. זריזין זה מתחיל בבוקר, לא בלילה. דכתיבו ביום השמיני מול בצער אורלתו, ותניה כל היום קשר למילה אלא, שזריזין מקדימים למצוות, שנאמר, וישכם אברהם בבוקר. אז מתי אברהם יוצא לדרך? בעלות השחר. למה אברהם לא יוצא כבר בלילה לדרך? כי המציאות, המושג של זריזין, זה מושג שמתחיל ביום ולא בלילה. אז אתה רוצה להיות זריזין? תבדוק בעלות השחר. למה לבדוק מהלילה? זוהי שאלת הגמרא. שמה? לא, לא, אין לכם להם, זה על כולם. לא, ואשת זה כאילו בסדר, הבנתי כבר את הסוגיה. עכשיו בוא נתחיל להבין מה כתוב, זה הכוונה. יכול להיות שגם אם היו חולקים השאלה, תודה. גם אם חולקים השאלה, נשארת אותה שאלה. אגב, אחרי שכבר הגענו למסקנה, אז יש לי סתם שאלה בהבנה. אז למה באמת אור ל-14? הרי ממילא, מה פתאום אור ל-14? באת עושות במקום ומביא את הגמרא בחולין צדיק א', שם הגמרא אומרת שלומדים מוישכם אברהם בבוקר, מכאן שאדם לא יצא יחידי בלילה, דיברנו על זה, על כי טוב. למה? כיוון שזה זמן של סכנה, אדם יוצא לבד, יש מזיקים, הם עלולים לפגוע בו. אז מה הגמרא מביאה ראיה? שזריזין זה דבר שנעשה בבוקר ולא בלילה. באמת זריזין זה צריך להיות מתחילת הלילה. למה פה הוא לא עשה מתחילת הלילה? כי טכנית זה בלתי אפשרי, כי הוא נמצא יחידי. או, אז מה אתה אומר? והיה עם נערה ביתו. שאלה שנייה, חזקה מאוד. הרי שלוחי מצווה אינם נזוקים. אז מה, בכלל הוא צריך לפחד אברהם? אז באמת תוספות אומרת מה שאתם אומרים. אומרת תוספות, יש פעמיים בפסוק שנאמר וישכם אברהם בבוקר. יש פעם אחת שהוא השכים לצורך העקידה, ויש פעם אחת שאברהם השכים בבוקר לצורך יציאה להתפלל על סדום. הגמרא בחולין מדברת על היציאה של אברהם לסדום, ושם זה לא עניין של מצווה, בעניין הרגש שלו. אז אין לו א' שלוחי מצווה אינם נזוקים, ב' הוא יוצא לבד. מי אומר שהוא יצא לבד? כי מסתום אברהם לא רצה שיראו בנזק שקורה לסדום, כמו שלא מסתכלים על קשת וכדומה, על דבר של צער לא לוקחים איתך אנשים. שם באמת אומרת הגמרא, מכאן שאל יצא אדם יחידי. אבל אצלנו באמת לגבי הברית מילה, א' הוא הלך לצורך מצווה, העקדה, הוא הלך לצורך מצווה, ב' משני נערה איתו. אז למה כתוב וישכם אברהם בבוקר? למה הוא לא יצא כבר מהלילה? מכאן שזריזים מקדימים למצוות, זה מושג ששייך ליום ולא ללילה. ממילא באה הגמרא ואומרת, אז למה באמת שלא נבדוק חמץ על הבוקר? עונה הגמרא, אמר אביי, הילקח, סליחה, אמר רב נחמן בר יצחק, שני תירוצים. אנחנו לא נדבר עכשיו למה בשני תירוצים, אבל שני תירוצים. בשעה שבני אדם מצויים בבתיהם, תירוץ שני ואור הנר יפה לבדיקה. א', רבנן תקנו תקנה פרקטית. בבוקר אנשים לא בבית, אדם יוצא לעבודה, יש עיסוקים, ערב פתח, זה לוקח את הקורבן פתח שלו, אין זמן להתעסק עם בדיקת חמץ. ב', ואלא מה? וכל האנשים נמצאים בבית. צריך לזכור שבזמן הגמרא בהגיע חשיכה, כבר כולם באו הביתה. אי אפשר להסתובב ברחוב בחושך. ולא היום יש תאורת רחוב. אבל הזמן האידיאלי שכולם בבית, זה הזמן של הלילה. דבר שני, בהמשך אנחנו נלמד שבודקים לאור הנר, זה לומדים מפסוקים. אז מכיוון שצריך לבדוק את החמץ לאור הנר, נראה למה. אבל אחרי שיש לנו דין לבדוק לאור הנר, מה אתה עושה עם נר בבוקר? ושום דבר. כל היופי, כל הכוח של אור הנר, זה בלילה. אז לא היה ברירה, תקנו רבנן. מצד זריזין, מצד המצווה, יכלתי לתקן לבוקר. מצד הנוחיות, מצד המעטפת, הייתי חייב לתקן ללילה. לכן תקנו ללילה. היו עושים בדיקה י' ג' היו מוכרים את הבית י' ג' או י' ב' ועושים בדיקה לפני שיוצאים מהבית. חוץ לזה, יש דבר אחד. דבר שני, היו כאלה כנראה שהיו יוצאים, היו שולחים את השליח של החבורה, הוא באמת היה עולה קודם. הם האנשים היו יוצאים במהלך יום, מי שהיה, אני יודע, מרחקים הסבירים, היו יוצאים ברגע האחרון. הוא בתוך העסק, אבל הוא לא יכול לברוח. אומרת הגמרא, מה, שלא היה פקקים, אני יודע, כנראה הסתדרו. אומרת הגמרא, אמר רבי הלכך, הייצוב אומר רבנם, לא לפתח בעידני באורתא דתלי שר דנגי ארבע שר דיל ממש חלי שמעתי ואתי לימנויה ממצווה. לכן אותו תלמיד צעיר מדי רבנן, אותם תלמידי חכמים, אותו אדם שיושב ללמוד, לא לפתח בעידני באורתא דתלי שר, שלא יתחיל ללמוד בלילה של 13 דנגי, שהיא הכניסה לארבע עשר ליום. למה? דיל ממש חלי שמעתי שמה תימשך שמועתו ואתי לימנויה ממצווה, והוא ימנע ממצוות חז"ל שתקנו את בדיקת חמץ. וכך באמת גם הובא להלכה, מביא האורחיים בסימן צף למד א', עוד נדבר על זה בעזרת השם, כרגע רק הרעיון, סעיף ב', שני שיטות, האם הכוונה היא שהוא לא יתחיל ללמוד, אבל אם הוא כבר לומד שלא יעצור, או אפילו מחייבים אותו להפסיק באמצע הלימוד, ומעדים בשיעור קבוע, כל זה בעזרת השם, לא כרגע. אומרת הגמרא, באו מימי מרב נחמן בר יצחק, שאלו את רב נחמן בר יצחק, המזכיר בית לחברו בארבע עשר, על מי לבדוק? על המזכיר לבדוק? למה? דחמירה דידינו, או דילמה על הסוחר לבדוק? דאיסורה ברשותי קאי. הגמרא מציגה כרגע בעיה. מהי בעיית הגמרא? על פניו, כמו שרשי לומד את הסוגיה, אז השאלה של הגמרא היא כזאת. אדם מזכיר בית לחברו בי"ד בניסן. על מי חובת הבדיקה? על המזכיר לבדוק. למה? כי החמץ בבית שייך לו, אז הוא צריך לבדוק את החמץ. או על הסוחר, כי הרי מי יישאר עם החמץ בפסח? אתה הסוחר. אז אם אתה צריך להישאר עם החמץ, אז אתה צריך לבדוק את החמץ. ככה רש"י לומד את הסוגיה. באים פה האחרונים, זה הבעיה של הגמרא, לא שלנו.
אני אומר,
אז מה?
אם הבדיקה היא בלילה,
הוא לא בדק, מה עושים? מי צריך לבדוק? ככה אתה מציע, הגמרא יש להם זה בעיה.
לא, אני אומר משהו אחר.
כן,
הוא הרי הזכיר את זה בארבעה. אם אנחנו למסקנה, או בשלב הזה, לא למסקנה, אומרים שהבדיקה היא בלילה, אז הנכס הוא של בעל הבית.
עכשיו הוא הזכיר אותו. למה יצא בפסח, מי יהיה עם החמץ? לא יודע. מי יהיה עם החמץ קודם כל? התוחר, זוהי שאלת הגמרא. בא הרשש פה, הפני יהושע, הספמס, כל האחרונים, והם רוצים להגיד שהספק של הגמרא זה אותו נידון שבו פתחנו דף ב' עמוד א'. הבאנו שם מחלוקת רש"י ותוספות, מהי הסיבה שבכלל תקנו חכמים לבדוק חמץ. אמרנו שרש"י אומר שסיבת הבדיקה שלא יעבור עליו ובעל יראה ובעל ימצא, והסיבה שנוקט תוספות זה שמא ימצא גלוסקה יפה ויבוא לאוכלו. אומרים האחרונים, זה גוף הבעיית הגמרא. אם סיבת הבדיקה היא זה משום בעל יראה ובעל ימצא, אז למי שייך החמץ? למזכיר. אז חובת הבדיקה למזכיר. אם אבל הסיבה של הבדיקה זה שמא יבוא לאוכלו, מי יישאר עם העוגה בפסח? הסוחר. אז חובת הבדיקה היא על הסוחר.
לא, הבעיה הבעיה
היא בעל יראה ובעל ימצא שלך אתה רואה, או אתה רואה של אחרים ושל גבוה, אבל אתה אומר טוב. ברב אלחונון וסרמן, אין לי מושג אם הוא לא ראה את הדברים או שהוא ראה והוא בכל זאת שאל. רב אלחונון וסרמן בקובץ שיעורים שואל שאלה כזאת, הוא לא אומר את זה בתור פשט אלא בתור קושיה. מה הגמרא באה ושואלת? היא באה אליהו, תלוי לפי מה אתה מדבר. לפי שיטת רש"י, מילתא דפשיטא שחובה על המזכיר. לפי הבנת תוספות שמא יבוא לאוכלו, מילתא דפשיטא חובה על הסוחר. מה בכלל השאלה שלך? כך מציג רב אלחונן את הדברים. למה הבאתי את רב אלחונן? לא בשביל עכשיו אנחנו לא הולכים להקיף פה את ההבנת הסוגיה, דיברנו רק רעיונית. אבל רב אלחונן מביא פה יסוד נורא, שיטת הגאון מווילנה. הגאון מווילנה לומד שמה שנאמר לא ייראה לך, זה כל חמץ של יהודי. אסור ליהודי לראות חמץ של יהודי. אלא אם כן אותו יהודי הזכיר את זה, זה לא שלו. אבל אם יהודי מחזיק חמץ שלו, אתה, יהודי השכן, עובר בבעל ייראה. בגלל שאתה יודע על זה. מה שלא יודעים לא עוברים עליו. כל הנידון תמיד זה מה שאתה לא יודע. אם אתה עשית בדיקה, והבית בחזקת בדוק, ומדבר אחרי זה, שבחג השבועות מצאו בבוידן, במקום שלא היה שייך לחשוב עליו, ומצאו חמץ, אין על זה אימצו. רק תראו, חמץ שעבר עליו בפתח, אם מותר בנאו אסור. לא נוגע אלינו. אבל ברגע שאתה יודע שיהודי אחר מחזיק חמץ, וזה נראה לך, אתה עובר על איסור לא ייראה. אם הייתי יכול להגיד זה במשקל, כמו למשל ברית מילה, אז יש דין שאבא מחויב למול את הבית. אם האבא לא מל, אז זה מוטל על הבית דין. אין בית דין על כל ישראל. אמא זה שאלה, שאלה בפרשת שבוע עם ציפורה. למה היא מלה את הבן? אם היה לה חיוב או לא? טוב, בכלל לא פשוט. פשטות האמא לא חייבת. כי הגמרא בקידושין אומרת שרק מצוות שעה, האמא חייבת, אז היא מחויבת כלפי הבן. תלמוד תורה, האמא לא מחויבת לבן. כן, זאת אומרת שיש מי הקודם במצווה ומי עושה את המצווה. בקיצור, נסיים בזה. אומר רבי חונון ככה, בעוד זין. ויש לומר דלדעת רשי לפי מה שכתב הגר"א, דעל חמץ של ישראל הכל עוברים עמל בבעל ייראה. וכלשון הגמרא בבבא קמא צדיקי, הכל מצווים לבערו. אלא דחיוב בדיקה רמי על הבעלים קודם לאיש אחר. והחנמי על המזכיר לבדוק, למה? כי הוא הבעלים של החמץ. או דילמה, דעד הבעלים מותרים לבדוק קודם לכל אדם. אתה אמור משום זה ברשותי קאי. למה באמת אני מחויב לפני כולם? התשובה היא כי זה ברשות שלך. אז אם זה לא ברשות שלי כי הזכרתי, והיום זה ברשות של מישהו אחר, אז על הסוחר מותר לבוא ולבדוק. וככה הוא מסביר שגם לפי רש"י יש את בעיית הגמרא. וכן אליבא דתוספות הוא מביא, שגם אם הוא לא יבוא לאחרונה, אבל השאלה היא כבר חל עליו ביהודה לחיוב בדיקה, מכיוון שהיא כבר נכנס, מה שרצית לומר קודם, שבלילה הוא התחייב בבדיקה, אז יכול להיות שגם אם עכשיו הוא לא יבוא לאוכלו, אבל כבר מוטל עליו החיוב בדיקה ממה שהוא התחייב בכניסת י' א'. למה יצא, מה עושים עם הגמרא? אומרת הגמרא, תשמע, למדנו בברייתא, מזכיר בית לחברו, על הסוחר לעשות לו מזוזה. הבינה הגמרא עכשיו בטל כדעתך, שהחובה על הסוחר לעשות מזוזה, בגלל שכל מצווה שיש על הבית זה חובה על הסוחר ולא על המזכיר. אז גם מזוזה זה חובה על הסוחר, אז גם בדיקת חמץ זה יהיה חובה על הסוחר. אומרת הגמרא, על מה אתה מדבר? הטה המאמר רב משרשי, המזוזת חובת הדרי, החמי, בשלמה לגבי מזוזה, בית שלא גרים בתוכו לא מחויב במזוזה. למה? כי כל המהות של המזוזה זה לצורך שמירה. יש מישהו בבית, צריך שמירה. אז פה אני מבין למה זה חובה של הסוחר. אתה הולך לגור בבית, אז עליך מוטלת החובה לדאוג שיהיה לך מזוזה, כי זה שמירה עליך. או לומדים את זה על מזוזות ביתך, דרשו חכמים ביעתך. בזמן שאתה בא לבית, אתה מחויב במזוזה. לא באת לבית, אתה לא חייב במזוזה. אבל אצלנו זה לא השאלה. שאלה ב-י"ד, למי יש חובה לבדוק את הבית? אמרנו רב נחמן, לא, אבל הוא לא מחויב עדיין, כי דין בדיקה מתחיל בי"ד. ופה אומרת הגמרא, אמרנו רב נחמן בר יצחק תנינה, יש לנו לזה משנה, המזכיר בית לחברו, אם עד שלא מסר לו מפתחות חל 14 על המזכיר לבדוק, ואם מי שמסר לו מפתחות חל 14 על הסוחר לבדוק. פשוט מאוד, מי מחזיק בבית בליל י"ד? ברגע שחל חיוב בדיקה, מי שמחזיק בבית הוא זה שמחויב בבדיקה. רק רש"י במקום אומר שמה זה מסירת המפתחות? מסירת המפתחות זה קניין שכירות, זה לא רק המפתח. אז אתה קנית את הזכות שלך בבית. תוספות חולק על זה, ותוספות אומר שאין לנו כזה קניין של מסירת מפתחות, אלא זה רק לחזק וקני, אבל זה בעזרת השם שנגיע קצת יותר למערכת הקניינים, ואז צריך להגיד שהיה לו מפתח, כי אם לא פרקטית איך הוא נכנס לבית, אבל כל זה יתבהר בעזרת השם. אומרת הגמרא, באו מן המרב נחום בר יצחק, המזכיר בית לחברו ב-14 בשחרית, חזקתו בדוק או חזקתו אינו בדוק? האם אני יכול להיכנס לבית הפרנצ'י לדעת דבר אחד, ודאי שהבית כבר בדוק? למה? כי חובת הבדיקה חל מהלילה. אז אם אני שחרתי בבוקר, ודאי שהמקום בדוק. עודים מה, לא אומרים פה חזקה, מה פתאום? מי אומר שכל יהודי בודק? אומרת, מה, אני לא מבין את השאלה. למה היא מפקדים? אני שיילי, מה אתה רוצה? גש ותשאל אותו האם הוא בדק או לא בדק. אומרת, מה, זה ליטה להיידלי של יואה. הוא לא נמצא פה, אין את מי לשאול. אז מה לעשות? הוא לא עונה, מה לעשות? אומרת הגמרא, להטרוך הנהי, מי? האם אני מטריח את הסוחר לבדוק עוד פעם? אומרת הגמרא, אמר לו רב נחמן, בר יצחק את הניתוח. לא, כי רבנן תקנו בדיקה. אחרי שרבנן תקנו בדיקה, חייבים לבדוק. עלינו. אבל חבל תקנו בדיקה, מה יעזור ביטול? הוא צריך לעשות חובת בדיקה. אומרת הגמרא, הכל נאמנים על ביור חמץ, אפילו נשים, אפילו עבדים, אפילו קטנים. שואלת הגמרא, מה הייתה עם המהנמי? ושאלת הגמרא, כי הרי בכל התורה כולה, אישה, עבד קטן, אינם נאמנים. אז איך פתאום לעדות הם לא נאמנים? על פי שניים עדים יקום דבר. איך פתאום אתה רוצה לבוא ולסמוך עליהם? לאו משום תחזקתו בדוק. דקסבר, התנה שלנו, הכל חברים הם אצל בדיקת חמץ. גם עם הארץ, אין יהודי שלא בודק חמץ, בקיצור. ומכיוון שאין יהודי שלא בודק חמץ, אז 100% לנו שבדקו חמץ. לכן כשבא עבד אישה קטן, אנחנו סומכים. אבל לא בגלל העדות, אלא הם עדות. אומרת אמת נתניה, אתה רוצה כזה מקרה? חבר שמת והניח מגורה מלאה פירות. חבר זה אחד שנאמן על המעשרות. מת וישיר מגורה מלאה פירות, אפילו הם בני יומן, זאת אומרת. אפילו זה דברים שבו ביום, בדיוק באותו היום, נתמרחו בקרי, הרי הם בחזקת מתוקנים, כי חזקה על חבר שאינו מניח דבר שאינו מתוקן מתחת ידו. חזקה על יהודי באשר הוא שם, שהוא לא משאיר את הבית, איננו בדוק בליל י' ד', ממילא הבית בחזקת בדוק. אומרת הגמרא וממאי, מי אומר שזה באמת? אולי באמת הבית לא בחזקת בדוק. דילמה שאני אחא משום דקאמרי, אולי פה זה רק בגלל שהם אמרו, אז האמירה שלהם עם המציאות היומיומית של היהודים, ביחד אני סומך. אומרת הגמרא, אני, אתו אמירה דהני מידי משש הידבר, מה באמירה? אמירה שלהם זה שום דבר, ומכיוון זה שום דבר, אבל מה אתה רוצה לסמוך? אלא מאי, דחזקתו בדוק, אז מה נאלץ לבוא ולומר? שהבית באמת בדוק. אם ככה הלשון בברייתא לא טובה, היי הכל נאמנים אצל בדיקת חמץ, זה לא נכון? עבד לא נאמן, אישה לא נאמנת, קטן לא נאמן, אז למה הבית בדוק? כי כל הבתים בחזקת דוקים ב-14 מבעלי, זה דין בבית, לא באישה. לא, לא, לא רוב, לא רוב, חזקה זה יותר מרוב. רובה וחזוקה, רובה עדיף, לכן צריך לדעת מה זה רוב ומה זה חזקה, זה שני דברים. אבל מוחזק לנו, קים לנו, ככה אנחנו רגילים שיהודי, באשר הוא, כך רצינו לומר, בודק. אז כל הבתים בחזקת דוקים, אין בית. מה? אז יהיה לנו בית, אתה צודק, יהיה לנו בעיה עם החזקה, חד משמעית. אז הגמרא ממשיכה. הגמרא אומרת, אלא מאי, משום אמירה דעני. אז מה עכשיו רצינו לומר? שבאמת אין חזקה. אלא על מה אני רוצה לסמוך? על האמירה של הקטן, של האישה. הלא אמרי, אני לא. אבל אם הם לא אמרו לי שהבית בדוק, אין לי חזקה. טיפשות מן הדהן חזקתו בדוק. הרי אנחנו הצגנו שאלה כזאת, בית ביוד א', בדוק או לא בדוק? רצינו לומר חזקתו בדוק מכוח אותם ברייתא של אישה קטן ועבד. עכשיו אתה אומר שזה לא ראיה, כי סומכים על האמירה שלהם. אז ממילא סתם בית, אין לו חזקת בדוק. אומרת הגמרא לא. לעולם אין מלא חזקתו בדוק. ואחר במאי עסקינן, במוחזק לן דלא בדק. וכאמרי הני בקיני, זה תשובה לשאלתך. אומרת הגמרא, אתה יודע מה מדובר פה? פה מדובר במקרה שהבית הזה ידוע לנו שהוא לא בדוק. למה? אבל הבית היה בחול בזמן הבדיקה. ליל י' ד' הוא לא היה פה במקום. הוא היה איתנו כל הלילה באפיית מסות. וכדומה, אני יודע שהוא לא בדק חמץ. 100%. יכול להיות שכל בית יש לו חזקת בדוק. המקרה שלנו הברייתא הוא לא בדק. באים באישה, הקטן או העבד, ואומרים, אנחנו בדקנו. מה קורה כשהם אומרים, אנחנו בדקנו? אז זה ממשיכה הגמרא ואומרת, וכמש מלן. מהו דתימה לא להים לרבנן? הייתי אומר, הרי מי סומך על אישה, מי סומך על עבד, מי סומך על קטן? כמה שלן, כיוון זה בדיקת חמץ מדי רבנן הוא. זה מדאורייתא בביטול בעל מסע גילי. הם ניעו רבנן ודי רבנן, מה שאנחנו קוראים, הם אמרו והם אמרו. הרי מעיקר אתם לא צריך בכלל לבדוק חמץ. למה? כך כתוב פה בגמרא. זה מדאורייתא בביטול בעל מסע גיל. אומר רש"י המקור, תשביטו שאור מבתיכם. מה זה תשביטו? ביטול בלב, כמו שדיברנו ברם. ביטול בלב. תוספות במקום נרצה נגד רש"י, ותוספות אומר תשביטו ותבערו, הכוונה היא באמת אש, ותוספות אומר שביטול הכוונה היא כי כל יהודי מזכיר את החמץ שלו, וזהו הביטול. לי אין חמץ בבית, כי גם מה שהיה לי הזכרתי והוצאתי מרשותי. ואז תוספות שואל, אבל יש לנו את הגמרא בנדרים שהגמרא אומרת, הפקר בפני שלושה מדאורייתא, וכבר אנחנו עצמנו תירצנו ברם, שכאן למעשה כל החמץ לא שייך לו, כי הרי חמץ זה איסור הנאה. אלא מה? הכתוב עצמו כאילו ברשותו, ועל זה כן מועיל הפקר, אבל כל החלק הזה של ההפקר ולא הפקר, זה פעם אם יהיה זמן, או מי שיצא לו לעיין יותר, יש קצות החושן בסימן ר' ע' ג', סעיף א', סעיף ג', הוא דן בשיטת הרמב״ם, מה זה בכלל הפקר? יש, הרמב״ם רוצה לומר שהפקר זה מדין נדר, זה מה שאני לא יכול לחזור בי, זה מדין לא יחל דברו, יש לנו כאלה שרוצים לומר שהפקר זה מתנה, השאלה היא מה ההגדרה בכלל של הפקר, המחנה אפרים בסימן א' מעריך בזה. אנחנו דיברנו כרגע בקווים הכלליים, מדאורייתא המציאות הוא, שבביטול דעל מסגיר, או לפי רש"י השבתה, או לפי תוספות, הפקר, אבל שורה תחתונה, בביטול דעל מסגיר, אז למה בכל זאת צריך לבדוק? שמה ימצא גלוסקה יפה, כך דיברנו. או רבנה לא סמכו שהוא ביטל בכל ליבו. הם אמרו והם אמרו. הם אמרו שצריך לבדוק, והם אמרו שאפשר לסמוך על חרש שוטה וכתב. לכן אמרנו שצריך לראות את כל הגמרא, ואז הדברים מתבהרים. ממשיכה על פי תוספות ושואל, הרי למעשה בכל דאורייתא לא סומכים על אישה? הגמרא אומרת כי זה מדי רבנה. אבל אם זה היה דאורייתא, לא הייתי סומך על האישה. איך אתה סומך על האישה, על שחיטה, על ניקור הגיד והחלב, על זה שהיא אומרת תאורני, על זה שאומרת נתמתי, כל הדברים אתה סומך על אישה. אבל אישה לא יכולה להיות קשרה לעדות. אז את הנידון הזה כבר הוזכר כמה פעמים בגמרא. והגמרא אומרת, יש סוגיה בהרחבה, אבל הגמרא אומרת, כיוון שקים לנו שבידה לבדוק, זאת אומרת, בידה לשחוט, בידה לזכור מישהו שישחוט בעבורה, ניקור הגיד והחלב, על אותם דברים, חוץ מהנושא של טהרה שזה בספרה לה, זה דין מיוחד, אנחנו לא נוגעים בו. אבל למה יפה? מה שאנחנו העולם קורא עד אחד נאמן ביסורים. איך אתה פומך על עד אחד? עד אחד זה לא עדות. אז למה הוא נאמן? כי ביודוי. נו, אז גם פה הרי בידה. אומר תופו תדע לך, בדיקת חמץ זה לא בידה. שחיטה זה בידה, ניקור גיד וחלב זה בידה. למה? אומר תוספות גבי בדיקת חמץ אלא אם אף על גב זה בידיים מכל לקומיה ומדאורייתא, זה נמצא בשורה הראשונה מהרחבות בתוספות, סוף השורה, גבי בדיקת חמץ אף על גב זה בידיים מכל מקום איה ומדאורייתא לא מאמין עליו משום דאיקה תרחה יתרה וצריך דקדוק גדול כדי מוכח מירושלמי שמפורש מפני שנשים עצלניות הן והיום זה עוד יותר, היום זה עוד יותר. עכשיו למה זה ככה? עכשיו צריך להסביר למה זה ככה. שישמעו את הגמרא. עכשיו צריך להבין את הגמרא, זה ירושלמי קודם כל. ירושלמי. אצל הבבלי לא דיברו רק, אצל ירושלמי היו אמיצים. גם אשתך יכלה לשמוע את זה. היא אפילו הייתה יוצאת מרוצה. בסוף היא הייתה אומרת כן, הביאור הוא כזה. בוא תשמע, הביאור הוא כזה. האישה הזאת היא עבדה כמו חמור ערב פסח. אני לא מדבר על זה שמפני מעלת אנשים אני לא אגע בזה, אבל גם אני סובל מאותו בתור גבר, לא בתור אישה. אבל בערב פסח זה כבר הזדמנות להכל. אז במה איתה כשאתה מגיע למטבח ששם העיקר החמץ, כבר אתה לא רואה לא בעין ימין ולא בעין שמאל, כי כבר עברת על הבוידים וכבר עברת על האבק מעל הווילון ומתחת לווילון וכמה דברים כבר נשברו בדרך והיית צריך לתקן כי הרי אתה השנה עושה חמץ וכולי וכל אחד יודע לבד אבל למעשה גם אחרי הכל וגם אם הם אומרים לאישה, תשמעי, אחרי שגמרת לבנקות את כל הבית, תתחילי לבדוק מתחילת החדרים עם הנרע והמטפטף, כי יכול להיות שלא בדק, לא ניקיתם כל כך טוב. זה הכוון הנשים עצמניות. לפו בעלתה, היא יודעת כמה היא עבדה, היא יודעת כמה היא תמצא. אתה תגיד לי שבבית שלנו יש חמץ? אז ממילא הבדיקה שלה זה בדיקה של עצלנות. לא בגלל שהיא עצלנית בטבעה. איך שלא יהיה, זה מה שעונה הגמרא. עונה הגמרא, תראה, מדאורייתא אם זה היה דין של ביודוי, לא היה מועיל. כי מדאורייתא אי אפשר לתת בדיקה רק לגברים. צריך לראות אצל גדולי ישראל איך בודקים. היו משתתפים על ארבע, יורדים, בודקים. בכל אופן, יש עוד עצות איך לעשות, עוד נלמד, איך להימנע מכל זה. אבל למעשה זה היה צורת הבדיקה. אבל כיוון שכל התקנה היא מדרבנן, הם אמרו והם אמרו, ונסיים בזה רק, אומרת הגמרא, איבא אלו. המזכיר בית לחברו בחזקת בדוק, ומצאו שאינו בדוק מהו. בן אדם לוקח מישהו מפתח ערב פסח, אומרת שמנה, אני יש לי על הראש עניינים לערב פסח. בדקת את הבית, בדוק, אדוני, הכל פרפקט. נכנס הביתה, חושך בעיניים, פירורים בכל מקום. מי אמרין ענה וכמקח טעות או לא? האם זה מקח טעות? ואפשר לחזור מהבחירות או לא? תשמד אמר הבאי, לא מבעיה באתרה דלו יעיד אגרה ובדקו, לא מבעיה במקומות כאלה, שלא משלמים שכר ובודקים את החמץ. דניחה לילאין יש לקיום המצווה בגופי, שאנשים לא אכפת להם, הפוך. אדם רוצה לעשות מצווה, היה מקומות שהיית בא לבדוק אצלי בבית, בלי כסף. מצווה לבדוק חמץ, אז רצית לעשות את המצווה. אלא אפילו באתרה דיעיד אגרה ובדקו, אפילו במקומות כאלה שאדם משלם כדי שמישהו יעשה את לו בדיקה, דניחה לילאים יש לקיום המצווה בממוני, מה פירוש? ודאי שלכתחילה אני מעדיף לא להוציא כסף. אבל אל תגיד לי שאתה שכרת את הבית רק על דעת זה שלא תצטרך לשלם על הבדיקה. אלא מכיוון שזה מצווה, אז בן אדם לוקח בחשבון, זה היה, ובאמת זה לא בדוק, ואני צריך שמישהו יבדוק את זה, שווה לי לשלם לו כסף, כי אחרי הכל זה כסף של מצווה. אז מלכתחילה זה מונח במקח, אין כך, מקח טעות אי אפשר לחזור בו מהמקח.